אנחנו לא ניתן לסוריה להפוך למדינה ג'יהאדיסטית. ואנחנו נעשה את מה שנדרש, כולל אם צריך להשתמש בכוח.
טוב, שלום. אנחנו, שלום לכולם, אנחנו בפרק 14 של הפודקאסט שלנו, פרופסור והווינר, איתי הווינר, ארז, תת-אלוף במילואים ארז וינר. אנחנו השבוע עשינו סיור בצפון, ונפגשנו, במסגרת הסיור נפגשנו גם עם הדרוזים, וחמל הדרוזי, ונפגשנו עם השייח, שריף.
שריף.
חשבנו שראוי להקדיש את הפודקאסט הזה לעניין, לסוגיה הדרוזית בסוריה, גם בהקשר של העניין המוסרי שיש לנו מול הדרוזים, הברית שיש לנו מול הדרוזים, וכמובן גם בהקשר הביטחוני. אז עשינו שם, למדנו קצת את הנושא, הבנו, אני מזכיר לכולם שאנחנו, ארז ואני, כתבנו לפני מספר שבועות מאמר שניתח את האיום, אבל הוא יצא מתוך האירוע בסוודה, מאחר וראינו שאיומים מהסוג הזה, איומים של התנפלות מהירה, רחובה, באמצעות טנדרים ואמצעים קלים ואולי קצת רחפנים, בדומה מה שראינו בשביעי לחודש, בשביעי לאוקטובר, התרחשה בסוודה, ויכולה להתרחש אצלנו, להתרגש עלינו גם במקומות אחרים, גם ביהודה ושומרון, וגם בגבולות האחרים, וכתבנו מאמר על זה, כדי לנער את מי שצריך לנער, להסתכל על הדברים בצורה רחבה, על האיום הזה, ובעניין של הדרוזים, חשבנו שאולי כדאי שנדבר על העניין הזה, גם באופן רחב, באופן גם ממוקד בדרוזים, ובאופן אסטרטגי למדינת ישראל. אז אולי נתחיל, ארז, את הסקירה בתובנות שלך, בהבנה שלך ואולי בסקירה שלך, איך אתה רואה את העניין של מה שקורה עם הדרוזים בסוריה, גם בסוודה, גם בחדר, כל האירוע הזה, דרעה, וכל האירוע של מה שקורה מדרום לדמשק בסוריה. בבקשה, ארז.
תראה, התובנות שלנו, מעבר לזה שנחשפנו באופן בלתי אמצעי לזוועה הנוראית, סרטי הזוועות הבלתי מצונזרים של השבעה באוקטובר אחד לאחד, אותה אכזריות תהומית, אותה ברוטליות, מה שנקרא, כל המשרעת של התעללות באנשים באשר הם, בלי קשר מה שנקרא לגיל, למין, ובכלל רק לדת, כמו שבשבעה באוקטובר חיפשו לשחוט יהודים, פה חיפשו לשחוט דרוזים, שמבחינת אותם מוסלמים קיצוניים הם כופרים. כדי להכניס את מה שנקרא את הצופים לסיפור, צריך להבין איך זה נראה בשטח. רמת הגולן הישראלית, בצמוד אליה רמת הגולן הסורית, למעשה יש שם חבל ארץ שנקרא דרה, על שם עיר המחוז הגדולה, חבל ארץ סוני, אוכלוסייה בדואית ואוכלוסייה מה שנקרא סונית כפרית, משם מה שנקרא נולד המרד נגד משטרו של אסד לפני כבר למעלה מעשור, מחבל דרה. חבל דרה מגבולנו עד הגבול עם סוודה, בערך כ-120 קילומטרים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מרחקים לא מבוטלים, כ-800 אלף איש חיים בחבל הזה, רובם המוחלט כאמור סונים, ולאחריו, מזרחית לו, חבל הסוודה. חבל הסוודה, שהוא החבל הגדול, הוא בעצם יושב בחלקו על הר הדרוזים, ובחלקו באזור יותר מישורי של כפרים עם עיר המחוז הגדולה, הסוודה, חבל סוודה, כ-650 אלף דרוזים, האזור אולי המוכלס הכי גדול, הריכוזי של דרוזים בכלל בעולם, ובטח בסוריה. להשוואה בלבנון הם מדברים על סדר גודל של כ-120 אלף, ובסוריה עצמה יש עוד שני ריכוזים דרוזים קטנים יותר, שהם מנותקים, אחד עם תא הצפונית יותר, צפון מזרחית לדמשק, שגם שם היה טבח 3 חודשים לפני, והחבל הנוסף הוא נושק לרמת הגולן הישראלית, בצפון רמת הגולן, אזור חדר, ושם מדובר במספרים הרבה יותר קטנים. אז זה ככה כדי להכניס את כולם לתמונת העולם, וכמו שאמרתי, אנחנו רמת הגולן, כ-120 קילומטר, ואז הסווידה, הסווידה מצד מערב שלה, אותו אזור, אותו חבל סוני, מצד מזרח שלה, המדבר, שמגיע עד גבול עיראק, אבל מדבר גדול, מצד דרום, גבול ירדן, שעל הגבול עצמו, במעברי הגבול, יושבים אנשיו של ג'ואני, ומצד צפון זה חבל דמשק למעשה, עיר הבירה והמחוז, שבה אולי נקודת השליטה הכי משמעותית של ג'ולני מאז ההפיכה וגם עד היום. כך שסווידה מחותרת 360, וזה אחד מהדברים הכי משמעותיים שלמדנו, ואחרי הטבח עצמו, שמחרתם עוד לא נגמר, כי יש להם עדיין חטופים, ויש כפרים כבושים, זאת אומרת, צריך להבין, אנחנו, היה אירוע ונגמר, והעולם כרגיל נוסע הלאה, מבחינת הדרוזים, 28 כפרים עדיין כבושים על ידי אנשי ג'ולני בצפון ואותם בדואים במערב. יש להם למעלה מ-600 חטופים, שלגבי חלקם, רובם גברים, לגבי חלקם הם מבינים שככל הנראה המשטר או מי שתפס אותם לא בדיוק חמל עליהם, אבל אין להם ידיעה מה קורה איתם, למעלה מ-600 איש, ולגבי חלקים אחרים וקבוצות יותר קטנות, הם יודעים פחות או יותר איפה הם מוחזקים, אבל לא מעבר. והעולם, כמו שאומרים אצלנו, שותק ולא מזדעק, כמו שהוא מזדעק במקומות אחרים. אז זה ככה סיפור המעטפת והרקע, והיום באסווידה עצמה, הדרוזים, בראשותו של השייח חיקמת אל הג'ורי, הוגן נכון את השייח, שמייצג, כפי שהסבירו לנו, למעלה מ-80% מהתושבים הדרוזים של החבל, הם, אחרי שהם ניסו מבחינתם לעשות סוג של קונפדרציה או סוג של איחוד עם השלטון של ג'ולני, עם דיבורים של להיות חלק מהמדינה ולהחזיר את הנשק וכדומה, אחרי הטבח הנורא, הם מטבע הדברים קצת פחות בעניין.
אולי כדאי להזכיר כאן ש... אתה הזכרת ש-80%, אני מדבר על ה-20% הנותרים, שצריך להבין, אמנם הם דרוזים, אבל חלק מהם הם היו תומכים של ג'ולני, של המשטר הזה, של המשטר של ג'ולני, הדאשי הזה. חלק מהם תומכים בחיזבאללה, חלק מהם היו ועדיין עובדים עם חיזבאללה, חלק מהם עוסקים בסחר סמים. בקיצור, זה לא הכל, בוא נגיד, לא כל הדרוזים שם הם ציונים.
לא, כן. כן, תראה, הכוח הזה שנמצא שם היום, שהתאגד בצורה כזאת או אחרת, מחזיק בעיקר בנשק קל. הדרך היחידה שלהם לעצור את ההתקפות של כוחות המשטר ושל אותם כוחות שראינו את איך הם מסווים את עצמם, מורידים את הסמלים מהרכבים ומהציוד האישי, כדי לכאורה לא להיות מזוהים כאנשי המשטר, אלא קבוצות עצמאיות. את הפטנט הזה אנחנו מכירים מלבנון, מחיזבאללה, כל השימוש בפרוקסים ושימוש מחמאס בעזה, שימוש בכל מיני ארגונים קיקיונים שהוקמו לצורך יכולת הכחשה וההתנערות. אבל מה שעצר בסופו של דבר את הטבח היה אך ורק...
אולי רגע אחד לפני התקיפות הישראליות, בוא נאמר שמה שקרה, ג'ולני, בוא, אתה הזכרת את זה, הוא למעשה שולט וגם בקושי במרחב דמשק. זה מה שיש לו בסוך סוריה. הוא מונשם, די מונשם מלאכותית על ידי המערב שהתאהב בו והופכים אותו לזה, זה, הוא יגיע לעצר את האום. בספטמבר הוא יהיה בעצרת האום, הוא הוזמן להיות בעצרת האום.
מה זה בספטמבר? הוא לדעתי ביום ראשון השנים נראים שם.
כן, זה פשוט מטורף לגמרי. עדיין הוא, צריך להבין, הוא ג'יהאדיסט במלוא רמ"ח איבריו, אם כי בסוריה, בעיתו, יש כאלה עוד יותר קיצוניים ממנו, ורק למדנו השבוע שהיו בימים האחרונים 5 ניסיונות התנקשות בו, מהצדים שלו. כך שהסוריה יושבת על קרעי תרנגולת בכלל, והוא מצליח לתעתע במערב, בארצות הברית, במדינות אירופה, ועכשיו גם באום, כמו שאתה אומר, זה באמת הדבר הזוי. וניסה להרחיב את תחום השפעתו, חשב שהדרוזים הם, בוא נאמר, הם יריב חלש מספיק, שהוא יוכל להפעיל ולשלוח כוחות.
תגיד איך הוא עשה את זה לפי הסדר. הוא התחיל עם האלאווים באזור החוף, בצפון וצפון מערב, התחיל עם האלאווים ושם טווח בהם טווח גדול, ואחרי זה הקים ועדת חקירה שתבדוק איך זה קרה, לוועדת החקירה הגישה לו ממצאים. זה התחיל עם האלאווים. ואז הוא עבר לקורדים, שצריך לזכור שמעבר לתמיכה המערבית, יש לו תמיכה מאוד מאוד חזקה מטורקיה, שלמעשה רואה את הג'ולני ואת סוריה כחוזרת להיות חלק מתחום ההשפעה של טורקיה.
כמו בעותמאני.
והטורקים עזרו לאנשי ג'ולני להפעיל לחץ כבד מאוד על הקורדים, הצליחו להשתלט על חלק מהחבל העצמאי של הקורדים שהחזיקו בו זמן רב מאוד, בסיוע אמריקאי. האמריקאים, טבע הדברים, שהתלהבו וקנו את הסיפור הזה של סוריה החדשה, עמדו מנגד ונתנו, והקורדים שהבינו שהם בלי מגן ומחסה, חתמו איזשהו הסכם בראשי תיבות עם אנשי אל-ג'ולני, ואחרי שהם ראו מה קרה בדרום לדרוזים, ופה קטעתי אותך ממה שאמרת קודם, אזי גם הקורדים משכו כרגע את ידיהם מההסכם, ועכשיו המציאות היא שגם בצפון הקורדים, גם בדרום הדרוזים, נמצאים בסוג של מאבק וקונפליקט.
כן, אז הסיטואציה הזאת של ג'ולני היא סיטואציה מאוד בעייתית בכלל, מבחינתו. הוא מונשם, כמו שאמרתי, מונשם על ידי מדינות המערב, וכמובן טורקיה שרוצה להפוך אותו לבובה, ערב הסעודית גם מנסה להתערב ולהיכנס שם עם כל מיני פרויקטים ותשתיות, ויש פה סוריה מבעבעת וניסיונות להבין השקעות של כסף, השקעות של תשתית וזה, לראות איך הדברים הולכים להתפתח ואיפה זה הולך, אבל אנחנו בסוף מסתכלים על הגבול שלנו ועל האזור שלנו. עכשיו, הדרוזים היו בשבילו מטרה קלה, והוא ניסה מה שניסה, עם הכוחות שלו, ציינת נכון שהם ירדו למטה, כוחות ירדו מדמשק, זה היה ברור, ירדו מדמשק, כוחות של ג'ולני, של מה שנקרא של המשטר הסורי, וניסו להסוות את עצמם, והשתתפו ועודדו, והיו חלק מהטבח שעשו בקורדים. כמה דברים נאמר על העניין הזה, לפני שנגיד איך התגובה שהייתה של מדינת ישראל, אבל ישראל, בעניין הזה, עוד לפני הסיפור של הטבח בקורדים, קבעה, ראש הממשלה וגם שר הביטחון אמרו, שאנחנו רוצים לפרז את כל המרחב שמדמשק דרומה, מה זה לפרז? הכוונה היא לכני נשק כבדים, ברור שנקל מסתובב שם רווי ומוצף. אגב, לא דיברנו, גם איראן עדיין מנסה שם להיכנס ולהיות מעורבת, אנחנו שומעים, רק לאחרונה שמענו על מבצעים של אוגדה מרחבית 210, ולעצור מה שהם קוראים גורמים איראנים, אז איראן גם עדיין לא אמרה את המילה האחרונה בסוריה, ומנסה גם להמשיך, וגם חיזבאללה עדיין מסתובב שם במקומות האלה. אז יש לנו ערב רב. ישראל, אחרי שהטבח הזה התחיל, קודם כל תפס לנו בהפתעה, שיהיה ברור, אנחנו גם כתבנו על זה במאמר שלנו, שהמודיעין, גם כאן, המודיעין הייתה שבול בקונספציה, בגלל שאנחנו היינו בשיחות עם ג'ולני, עם האמריקאים, וזה לא העריכו ש... זאת אומרת, הידיעות היו, אבל כמובן העריכו שהוא לא יעשה את מה שהוא עשה, והוא עשה.
אחד לאחד, זאת אומרת, זה אפרופו עוד מעט שנתיים
לשבעה באוקטובר. אנחנו ממשיכים אותו סיפור, וכן. אז אנחנו, יש ידיעות, ופצן היה ויכוח, כמובן היה חילופי מעלומות בין פצן לאמן, מי השם וזה, כל אחד זרק על השני. בסופו של דבר, מי שנשאר בתווך זה הסורים, זה הקורדים, סליחה, זה הדרוזים, שבסוף חטפו את המעלומה. הניסיונות של הקהילה בישראל, לשכנע את פיקוד הצפון, לשכנע את צהל, להצות פעולות מקדימות לעניין הזה, היו על אוזניים ערלות, לא הצליחו. רק משהטבח היה כבר גלוי וברור וחזק, רק אז התעשתו הגורמים אצלנו ופעלו. אמנם פעלו בעוצמה, ובוא נאמר, הפעולה הצילה, מה שהצילה, כי יצרה את הטבח הזה. גם פגיעה שהייתה בדמשק, במחנה המטה הכללי בדמשק, וגם הפגיעה בגורמים שירדו דרומה עם הדרוזים. אז זה עשה איזה פלסטר, זה בוא נאמר, עזרה ראשונה, שהדבר הזה, כמו שאמרת, זה לא נגמר. זה לא נגמר, עדיין הדברים פתוחים, עדיין הדברים מדממים. ישראל מעט לעת פועלת, אבל האיום עדיין לא הוסר מהקהילה הדרוזית בסוריה, ובכלל מהירידה של כוחות של ג'ולני דרומה. העניין הזה עכשיו, הוא גם הולך לעניין ההומניטרי, כי בסופו של דבר, נעצרו שם חשמל וכל התשתיות נפגעו, הקהילה הזאת לא מסוגלת לקיים את עצמה, ונדרשת לסיוע הומניטרי. שלא ניתן, כוחות האום לא מעבירים בצורה מספקת, אומרים דרך המשטר, או ג'ולני אומר, כאילו הוא אומר שהוא יעביר והוא מעביר, בסופו של דבר העברות הן עברות במסורה, הדרך עוברת דרך מרחב דרעה, מדמשק עוברת, יש ציר שנקרא 109 וציר 110, הצירים האלה עוברים מצפון לדרום, והמסעיות האלה חלקן מגיעות וחלקן לא מגיעות, בסופו של דבר הספקה מגיעה במסורה, מדינת ישראל גם מנסה לסייע באמצעות הצנחה, הינט הינט, אנחנו שומעים את הצנחה, אבל מישהו ראה איזה מטוס אמריקאי מצניח לדרוזים, מישהו ראה איזה מטוס אירופאי מצניח לדרוזים אוכל, כמו שאנחנו רואים בעזה, שממה ודממה, אין אף אחד, לא מטוס ירדני, ולא מטוס מצרי, ולא מטוס מרוקאי, כולם עסוקים בעזה, חלילה מי שידבר על הדרוזים שהם מורעבים בעודנו מדברים, קשה שם באזור של סוודה, אם נגיד את המילה המפורשת, למעשה מוטל שם מצור אפקטיבי על סוודה. יש זליגה של זה, אבל הם פשוט בתת תזונה קשה מאוד במרחב הזה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, זה המצב, ישראל נדרשת לפעולה, ומה אנחנו נעשה באזור הזה? יש לנו שני, רק אני אומר, ואני אעביר לך את רשות הדיבור, יש לנו שני מרחבים שאנחנו צריכים לטפל בהם, שתי מוטיבציות, בוא נאמר. אחת, היא מוטיבציה של הדרוזים. הדרוזים, נכון, יש בהם, אני מזכיר שהחבר'ה ברמת הגונן היו עוינים לישראל הרבה שנים, לא הסכימו לתעודות זהות, היו מחוברים למשטר של אסד לאורך שנים רבות, ואולי יש עדיין ביניהם מי שעוד, יודע, עוד החלומות שם נמצאים לדרוזים של רמת הגולן. אבל בסופו של דבר הדרוזים ברמת הגולן נטמעו בתוך מדינת ישראל. הדרוזים האלה, גם אמרנו שיש בהם גורמים בעייתיים, עדיין הקהילה הזאת היא קהילה קטנה, ואנחנו יש לנו ברית דמים עם הדרוזים, ואנחנו חייבים לעזור להם, זה מחויבות שלנו, הם אחים שלנו, ואנחנו צריכים לעזור לאחים שלהם, זה פעם אחת, זה מוטיבציה אחת. מוטיבציה שנייה, זה ליצור איזשהו חוצץ, בינינו לבין העולם הג'יהדיסטי הזה, שמתרגש עלינו מסוריה, לא רק עולם ג'יהדיסטי, טורקי, יש פה איראני, יש פה גורמים שונים שהם מנסים להיכנס לתוך המרחב הזה, וישראל צריכה לראות איך היא פועלת ומאפשרת יצירה של, בוא נאמר, בפר ביטחוני באזור רמת הגולן, לא מספיק הרבע קילומטר שאנחנו יושבים שם במרחב הזה, כדי לצייר את איזו רצועת ביטחון, ולכן יש פה שתי מוטיבציות מאוד חזקות, והשאלה היא עכשיו עומדת איך מדינת ישראל צריכה לפעול כדי לסדר את הדברים האלה, בהינתן הסביבה שאנחנו רואים, הסביבה האירופאית, האמריקאית, ערב הסעודית, טורקיה שמעורבת, גם ירדה דרומה, יש פה גורמים רבים, איראן, חיזבאללה, איך ישראל צריכה לפעול. אז קדימה ארז, שוט, איך אתה רואה את הדברים?
תראה, הדברים, כמו שלמדנו, מתחברים אחד לשני. אנחנו... דברים שאמרנו בפרקים אחרים, בהזדמנויות אחרות, הם לא עומדים בפני עצמם. הסיפור הגדול הוא כיצד ישראל תפסת את עצמה. זאת אומרת, מהי תפיסת הביטחון של מדינת ישראל? אם אנחנו בתפיסה של הכלה, של נסיגות, של הסכמים, של לתת שטחים, כמו שהיינו עד ה-7 באוקטובר, או אם אנחנו במציאות של קיר הברזל, של שלום מתוך עוצמה, אומרת, אנחנו כוח משמעותי ודומיננטי במזרח התיכון, שאנשים רוצים להיות חברים שלנו. את אנשים, המודל של הסכמי אברהם ולא המודל של הסכמי אוסלו. עכשיו, הסיפור שאנחנו...
אתה יודע, אמרת הסכמי אוסלו, אני חייב להתפרץ כאן. פשוט עלה לי בראש יוזמה ג'נבה. אני מזכיר לך את ה... הוצאתי את זה מהעובש, מהנפתלים. ופתאום עלה לי הזיכרון, אמרתי, תראה איפה אנחנו נמצאים, איזה יוזמת ג'נבה, עם מי שמסורים, אתה יודע, עם הפלסטינאים, לייצר איזה, כאילו, אני כבר מנסה לחשוב איפה אנחנו נמצאים בימים האלה, מול אוסלו ויוזמת ג'נבה.
אל תהיה כל כך משועשע, כי יש
לנו... הם שם, נמשאים שם. כן.
מעלה דרגות בכירים שהם עדיין ממש שם ובטוחים, שרק אם היינו עושים את הצעד הנוסף והמטר הנוסף ועוד דרגה, אזי כולנו היינו חיים היום
כמו שאמרת שם ארז, ארז, נכון, לא רק בטוחים שאם היינו עושים, הם בטוחים שאם נעשה, שאם נעשה את הצעדים האלה, אז בא לציון גואל, אתה יודע, אני צוחק, אבל זה צחוק של עצב, של אנשים שמסתכלים על המציאות באיזה שכיחות, אתה יודע, לא כאילו, אני אומר, תגיד, מה, הם לא רואים מה שאנחנו רואים? אבל זה איזה מין אנקדוטה קטנה בתוך האירוע הגדול הזה, ארז, תמשיך.
מה שנקרא בסוציומטרי שהיינו פעם ממלאים, חי את הנעשה ביחידתו, אפס.
מינוס 100.
מינוס. הסיפור של השינוי בתפיסת הביטחון, של אותו שלום מתוך עוצמה, הוא בדיוק העניין. אתה בוודאי זוכר את הבגידה הגדולה של מדינת ישראל בצדל. אנחנו פחות או יותר ברוב המקומות הפקרנו את אנשי צדל לגורלם, ברחנו מדרום לבנון. אנחנו יודעים שהעניין הזה רודף אחרינו עד היום. אנשים בסוף מסתכלים אם לעשות איתך עסקה או לא לעשות איתך עסקה, להיות מה שנקרא בשותפות איתך או לא, לפי עד כמה אתה תומך בחברים שלך ברגעים הקשים. וכשישראל מפגיעה עוצמה, וכשישראל פועלת כנגד, עוצרת את הטבח בסוריה, כשישראל עושה צעדים חזקים וברורים, היא מצליחה למצוא שותפים והיא מצליחה לקבל מעמד של כבוד במזרח התיכון. כשישראל בורחת ולא מתעמתת, אזי מתייחסים אליה בהתאם. ואנחנו היום במציאות, אחרי לבנון ואחרי איראן ואחרי סוריה, שברור לכולם שבלי הפעולות של ישראל בלבנון, סוריה של אסד עדיין הייתה במקומה, אחרי כל הדברים האלה אנחנו צריכים להמשיך ולהקרין את אותה עוצמה, כמו שאנחנו אוכפים בלבנון וראינו את התקיפות המשמעות אתמול בלילה, כמו שאנחנו רואים את סדרת התקיפות בסוריה, לא רק להגנה על הדרוזים ואת הפעולות שציינת של לעצור גורמים שקשורים לחיזבאללה, לפחות לפי פרסומים ממקורות זרים, גם לפגוע בתשתיות טורקיות באזור סוריה, אנחנו בהחלט צריכים להבהיר שאנחנו לא ניתן, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו לא נאפשר לארגון החמאס להתקיים ברצועת עזה, אנחנו לא ניתן לסוריה להפוך למדינה ג'יהאדיסטית. ואנחנו נעשה את מה שנדרש, כולל אם צריך להשתמש בכוח. עכשיו כאן, על השולחן, יש פה בעלי ברית, גם בעלי חוב מוסרי, כמו שאמרת, שאנחנו, יש לנו ברית דמים איתם, אבל גם בעלי ברית, 600, 600 ומשהו אלף איש, אנשים שהם לוחמים באוריינטציה, אנשים שיושבים במה שנקרא מחוברים חזק לאדמה ולקרקע, והם בהחלט יכולים להיות בעלי ברית שלנו, אם אנחנו נשכיל למצוא את הפתרון הנכון. הפתרון הנכון יכול להיות באחת משתי דרכים. הדרך האחת היא הסכמים. לפי מה שנקרא תדרוכים והדלפות וסיפורים, ג'ולני בביקורו באום רוצה להציע ולהצהיר סוג של הסכם ביטחוני שהוא מייצר עם האמריקאים, עם הישראלים, ואני לא יודע עם מי עוד. אני לא בעד לחתום איתו על שום הסכמי שלום ושום הסכמי אחווה. הוא בסוף, כמו שאמרת, ג'יהאדיסט ודאדישט.
גם יכול להיות שימיו ספורים, אתה יודע, זה כאילו גם...
גם יכול להיות שימיו ספורים, נכון, שלא יהיה לנו בשיר ג'ומאיל 2, שנחתום איתו על הסכם ואז הוא ירצח. אבל אפשר לקבע או לקבוע הסכמות ביטחוניות עם השלטון הסורי הנוכחי, שמבטיחות, א', שאנחנו ממשיכים להישאר במרחב החיץ, בכתר החרמון, בכל המקומות שכל מי שנמצא בהם אומר איך כל השנים לא היינו שם. כל מי שהגיע לכתר חרמון וראה איך רואים אותנו מלמעלה, איך כל רמת הגולן וכל העמק וכל הגליל העליון פרוסים מתחת לכף ידו, מבין שאנחנו צריכים להישאר שם בטווח הזמן הנראה להם. אז דבר ראשון זה הסכמי ביטחון שמבטיחים את הישארותנו, שמבטיחים את יכולתנו לפעול בצורה חופשית, וחלק מאותם הסכמי ביטחון מבטיחים את שלומם וביטחונם של הדרוזים כחבל ארץ עצמאי, יכול להיות שוק של חלק מקונפדרציה של אזורים ושל חבלים בסוריה, צריך למצוא את הניסוח.
אבל ארז, אולי אני אתפלס פה, אני, כאילו יש לי איזה בעיה עם העניין הזה, אני אגיד לך. הניירות שאנחנו חותמים עם גם בערבויות אמריקאיות, טורקיות, צרפתיות, לא יודע, כאילו כל אחד יזרוק את האמירות. זה, אין להם ערך. באמת שאין להם ערך. מה? כן, זה
לא... פאדי.
זה סתם. עכשיו, ויש איזה, יש לנו, יש איזה נהייה לחתום על ניירות ולחתום על הסכמים ולהיות זה. זה לא שווה כלום. פשוט לא שווה כלום. דבר אחד, אמרת נכון, ארז, שלא משנה מה הסכמים, אנחנו צריכים לעמוד על הנכסיות של הנוכחות שלנו במרחב הזה. אז זה, לא יודע איזה ניירות יחתמו ומה יחתמו, ואתה יודע, לפעמים אתה גם מתנהל, אתה אומר, אוקיי, הממשלה, לא כולם מבינים, נגיד מה שאתה, אני מבינים שהסכמים האלה זה ניירות שלא שווים לכלום. אז נגיד, אולי אני בטוח שלא שהממשלה מבין ככה, וקבינט מבין גם את הדברים האלה, אבל לפעמים צריך להתנהל, אתה יודע, לרקוד את הטנגו הזה, יש לך מדינות, יש לך את ארצות הברית, הם כן מחזיקים מהניירות האלה. אז אתה יודע, אתה מתנהל ואתה מנסה למצוא את שביל הזהב כדי לא, לא, בניירות האלה לא, 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 להמיר נכסים, נכסי ברזל שלנו בניירות. זה ברור. תראה, פה אני חושב בעניין הזה בסוריה, לא רק שאנחנו צריכים להישאר במקומות שאנחנו, צריך להעמיק את האחיזה, כי האחיזה שלנו, אתה יודע, אני ביקרתי את הבן שלי במחוז קונטרה, שהיה באלכסנדרוני בזמן המילואים, אתה אומר, תקשיב, האחיזה היא כלום, צריך עוד יותר להעמיק אותה. אגב, בשולי הדברים, אני אגיד לך, האזור הזה הוא אזור נטוש ובור, אתה רואה את ההבדל בין רמת הגולן ושם, אנשים חיים שם עוד הם קוצרים חיטה עם מגל, ואתה אומר, תגיד, מה, זה ככה חיים. אתה יודע, ואני, אתה יודע, אני תמיד מאמין שהדרך לכבוש את השטח ולאחוז בו, היא להשתמש בשטח. אתה יודע, אני כל הזמן מדמיין, אולי אנחנו ניכנס ונתחיל לאבד את האדמות שם באזור של מחוז קונטרה ובאזורים שאנחנו מחזיקים. אז זה, מה?
חבל הבשן, יש שם עדיין
קרקעות של קרקעות. זה ברור, לגמרי, בטח. יהודים. שהייתה שם חוט יהודית גדולה מאוד, לא חושב. אבל אני רוצה לומר עוד משהו, אולי התכוונת להגיד את זה כמרכיב השני, אז אני רוצה לומר אותו עוד משהו. הדרוזים, אפשר לייצר איתם איזה ברית של כוח, ולהקים כוח צבאי, ישראלי דרוזי, של דרוזים, ואנחנו לא צריכים להתבייש מזה, דרוזים מרמת הגולן, דרוזים מחדר, ודרוזים ממחוז סוודה, ואתה יודע, וישבנו שם, דיברנו, להקים דיוויזיה דרוזית, שתחזיק את ה... תייצר נתיב בטוח מהצפון, מחדר, עד לסוודה. נכון, זה עובר דרך דרה, אבל אם יש כוח, אז אתה עובר דרך דרה ואתה מחזיק, כי עכשיו מסעיות עוברות שם, נבזזות, נשדדות ונשרפות. אמרו לי, מישהו אמר לי לפני כמה ימים, ממכון אלמה, שמסעיות של קירור, העמידו אותם בצד ימים ארוכים, בסוף הדלק נגמר וכל האוכל היה רכוב. אז אני אומר, לייצר כוח. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, שכשאתה מייצר כוח משותף, ישראלי, דרוזי, כאילו של דרוזים, בסדר. אתה יודע, הם בסוף התחברו, בסוף התחתנו, בסוף זה, ויצרת איזה ברזל שלא ניתן יהיה להפרדה יותר. בעוד 50-100 שנה אי אפשר להפריד. ואז הדרוזים האלה יהיו מחויבים מפה ומפה, ואנחנו נהיה לנו כוח שגם אם נרצה לא נוכל לנטוש אותו. זאת אומרת, יבוא איזה ממשלה הזויה ותרצה את זה, לא תוכל. אז אני חושב שהרעיון להקים כוח צבאי ממש, שיחזיק את המרחב הזה, וגם יבטח את הדרוזים בסוודה, וגם זה, וגם יממש את חזונו של יגאל אלון, בזמנו, שרצה להקים מדינה דרוזית בסוודה, בהר הדרוזים, בחסות ישראלית. אז זה הדברים, אני אומר, כאילו, עכשיו אני אומר, אתה אומר, הסכמים, זה, אני אומר, וואלה, תגיד לי, לשם צריך להגיע לדעתי, מה אתה חושב על זה?
קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין שהסכמים לא שווים בדרך כלל את הנייר שהם נחתמים עליהם. ולכן אני הדגשתי ואני חוזר, נחתום, הכל בסדר. אבל כן חתימה, לא חתימה, בניגוד לעבר, שכל חתימה שלנו וכל הסכם שלנו הוביל אוטומטית לנסיגות ולהתקפלויות, פה אנחנו צריכים להישאר באותם מרחבים, באותם שטחים
שיש הסכם שבו נגדיל את הנוכחות שלנו.
יכול להיות, תראה, תזכור שבסוף אנחנו מכירים את צהל ויכולותיו, אנחנו יודעים כמה הוא חלש בלהיות צבא הגנה לאורך זמן, וכשהוא מתחיל להתיישב, אז הוא מתחיל להתמגן, הוא מתחיל להתחפר, ואז אתה מתחיל כל הרעות החולות שהכרנו מרצועת הביטחון, אז אני...
אבל אתה יודע, ארז, אפרופו, כשאתה אומר רצועת הביטחון, אפרופו, רצועת הביטחון בלבנון לא החזיקה, כי צבא בתור צהל. אנחנו צהל לא יודעים להחזיק הגנה, כמו שאתה אומר. איפה אנחנו מצליחים? ביהודה ושומרון. למה? יש התיישבות. הנתיב זה העשייה האזרחית, שהצבא לבד לא יכול לייצר הגנה, בסוף הוא מגן על עצמו ומתקפד בתוך מוצבים. ברגע שיש חקלאות, יש משהו, אז אין ברירה, אתה מבין? זה נפתח.
חד משמעית, ככה מדינת ישראל פעלה מראשית הציונות. אני אומר, אז הסכם כהסכם, לא כנייר, אלא הסכם שמבטיח את שייתנו בשטח בדבר הראשון, והחלק השני של אותו הסכם, הוא צריך להיות כרוך, בד בבד. אנחנו לדעתי, בסיפור של סיום מלחמה באיראן, עשינו רק טעות אחת, למבצע שהוא באמת שפו ענק. אנחנו בסיום מלחמה באיראן, ישראל הייתה צריכה לכרוך את ההסכמה להפסקת האש, בהתעקשות גם מול האמריקאים, בסיפור של החות'ים. ואני חושב שאז, באותו רגע נתון, שהאיראנים היו מוקים וחבולים, ושנקרא, ברצפה של הרצפה, היה אפשר להשיג את זה, ואנחנו ברור לנו שהחות'ים זה פרוקסי, שהאיראנים שולטים בו ב-120%. אז גם פה, אם רוצים עסקה, ואם רוצים הסכם, ואם לג'ולני חשוב עכשיו שיהיה לו איזה נייר, ואם טראמפ רוצה להציג הסכם והישג, שנקרא, להוסיף אותו לשרשרת של ההצלחות שלו, ושהוא יהיה רגל בדלת לכל הסכמי אברהם והחלומות ארוכי הטווח, אזי זה צריך לכלול בתוכו גם את ההתייחסות לסוגיה הדרוזית. זאת אומרת, המחוז העצמאי, המחוז שמחזיק סוג של יכולת הגנה עצמית, קראת את זה דיוויזיה דרוזית, אין בעיה, ישראל צריכה לעזור להם ככל שניתן, בחימוש, באימון, עשינו דברים כאלה, אם נלך אחורה להיסטוריה, עם הקורדים, בזמנו, עשינו דברים כאלה, אפילו עם אידי אמין באוגנדה וכוחותיו. אזי בהחלט צריך ללכת לכיוון ולדאוג, כדי שהמחוז הזה יוכל להתקיים, צריך למחוז להיות דרך מוצא יבשתית מסודרת, אי אפשר להסתמך על הצנחות מהאוויר ועל טובות מאלג'ולני. ופה הפתרון צריך להיות או נתיב לכיוון ישראל, יותר מורכב בגלל המרחק הרב ודרה וכמות האנשים שיש בדרך, או לכיוון ירדן, שמשהו שניתן גם בלחץ ובהסכמה אמריקאית, לדעתי להשיג גם אותו, אבל חייבים, זאת אומרת המחוז צריך שתהיה לו גישה, כניסה ויציאה עצמאים, שהם לא צריכים לעבור מה שנקרא בטובות,
אני מסכים איתך, אם כי אני חושב שהזיקה, העדיפות שלנו צריכה להיות, גם ירדן זה אזור, אבל העדיפות שלנו צריכה להיות שהזיקה תהיה ישראלית, שהזיקה תהיה לישראל, שהנתיב המרכזי יהיה דרך לבוא לכיוון ישראל, לבוא לכיוון חדר, חדר הרי אתה יודע, אתה יושב במוצבים רמת הגולן, זה מעבר לזה, אתה רואה, אבל צועקים אחד לשני שם, במג'ל שם, אז לבוא דרך חדר, לחבר את הדרוזים, שלנו, שבתוך מדינת ישראל, לדרוזים בחדר ולדרוזים ברמת הגולן באמצעות כוח צבאי, זאת התחלה להיות הזיקה, וככה אתה אומר פרוקסי, אפרופו שאנחנו כותבים עכשיו נייר על החות'ים, צריכים ללמוד מהטובים ביותר, האיראנים עשו פרוקסים בכל המזרח התיכון, בואו נלמד ונעשה, אם כי מישהו הזכיר לי שהפרוקסים שלהם, בסוף ישראל פרקה להם את הפרוקסים. בסדר, אז אני אומר, אני רוצה להיכשל כמו איראן, אנחנו יכולים ללמוד מאיראן איך לעשות פרוקסים, ולא ניתן לאף אחד לפרק לנו אותם.
נראה לי שאם אנחנו רוצים לסכם את הדברים החשובים האלה, אז הדרוזים הם בעלי ברית, יש פה ברית דמים אמיתית, הלכה למעשה. את ברית הדמים הזאת צריך לתקף. ישראל עמדה מאחוריהם בשעות הקשות, לא בזמן ולא בנחרצות הנדרשת מההתחלה, הם שילמו על זה מחיר יקר. ועכשיו החוכמה היא לא לעשות את אותה שגיאה בפעם השנייה, על רקע השיחות והמסעים ומתנים ומגעים שיש כרגע בין אנשי ג'ולני לבין האמריקאים לבינינו. נזכור כמו שאמרת, שקודם כל לא לעולם חוסן, ואתה יכול לגמור לחתום איתו והוא כבר לא רלוונטי. שתיים, שההסכם לא מתבסס על הנייר, אלא הוא מתבסס על העוצמה ועל איפה הרגליים שלך נמצאות. אני יושב בכתר החרמון וברמת הגולן הסורית, ומקיים איזשהו נתיב יבשתי קרקעי לסווידה, ובסדר, הניירות, מה שנקרא, שיהיו מתויקים בכספת, הכל בסדר. וכשמפירים, אז ישראל פועלת באכיפה, כפי שהיא פועלת היום בלבנון ובסוריה ובתימן, אז בהחלט ברוח הזאת, תפיסת ביטחון חדשה, שצריכה להיות מופעלת בכלל זירות הלחימה שלנו, מצפון.
טוב, אני חושב במילים החשובות האלה, ואנחנו, ברור לנו שאנחנו, גם אם לא כתבנו את זה עדיין, אנחנו נכתוב, אנחנו כותבים עכשיו, אנחנו נזכיר לצופים שאנחנו כן כותבים את העניין של תפיסת הביטחון, אבל אנחנו כותבים אותה, אנחנו מתארים את המצב שלה, כאילו אנחנו רואים את זה קורה בעודנו מדברים, גם אם היא לא כתובה. מה שחשוב זה המעשה לפני המעשייה. אז המעשה קורה, ואני מקווה שנמשיך להיות שמה, ונגיד תודה רבה לצופים ולמאזינים, ונאחל לכולם שבת שלום ושנה טובה.
שבת שלום ושנה טובה.
ניפגש כבר בשנה החדשה. תודה רבה ושנה טובה.